שלום וברכה קהל קדוש. ובכן, היום אנחנו נמשיך בלימודים המרתק בספר של המהר"ל, דרוש על התורה. וכן אמור. ואנחנו בעמוד כף ג'. המשך הביאורים מסביב לשאלה, מסביב למדרש שאומר שתורה ניתנה באש, במים ובמדבר. ראינו פירושים שונים לדברי המדרש, וכאן אנחנו לומדים משהו חדש על אותו המדרש. עמוד כף ג' בעמודה הימנית. דיבור המתחיל ועוד. ועוד, ניתנה תורה באלו השלושה דברים, שלושה דברים, כאשר האדם הבא ללמוד תורה צריך להיות מוכן. בהכנה שלוש בחינות. כלומר, מים, אש ומדבר הם הכנה במקבל. כי בהכרח יקבלנה מזולתו מרבו. כי אומרם ז"ל אינה הירושה לך, וצריך שיהיה לו הכנה מצד בחינת רבו מיוחדת. ועוד בחינה מיוחדת מצד התורה עצמה שהוא מקבל. והכנה מיוחדת מצד בחינת עצמו הוא המקבל. כלומר, תורה עוברת מרב לתלמיד, לכן צריך לדעת איך מכינים את זה. אין? הרב, התורה שהרב מעביר והתלמיד המקבל. אלה הם שלוש הכנות שונות. אנחנו נלמד את זה במהר"ל. אנחנו נלמד במהר"ל. בשביל זה יש מהר"ל. כלומר, אם לא היה לי המהר"ל, הייתי מתחיל להתאמץ. לדעת לענות, כיצד לענות לשאלתך הנכבדה. אבל מאחר והמהר"ל דאג לכתוב את זה, מה לי להתאמץ? כן, מה טוב. טוב. אבל זה כלל גדול שתורה נלמדת מרב. קיבלתי מרבותיי שחלק מההגדרה של רב זה מי שהיה לו רב. מי שאין לו רב זה לא תורה. זה פילוסופיה, זה חוכמה, זה מדע, מה שאתה רוצה, מוסר, אבל זה לא תורה. תורה זה דבר השם, ולכן זה עובר מפה אל אוזן ומאוזן אל פה. ברור. כן. זאת שאלה? אתה שואל שאלה יפה. הרי יש דבר שאדם מחדש, אז הוא לא למד את זה מרבו. על מי אמרו שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו? על רבי אליעזר, נכון? אז הוא הקיצוניות של אי אמירה של דבר שלא שמע מפי רבו. מצד שני, כתוב מקום אחר על מקום אחר על רבי אליעזר, שכשהוא היה מדבר, היה אומר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. איך זה יכול להיות?
מתיישב.
מה?
מתיישב.
איך זה מתיישב?
מזכר נכון שאתה אמר את הפירוש, הוא שבגדול, את הכלים, הוא קיבל מרבו, לא רק לשמועות. אבל יש לו שמועות, הכלים, הוא יכול חדש, והצדה של מה
שיש. אז אם ככה הוא אומר דבר שהוא לא שמע מפי רבו? אם זה כדבריך. רבו לא אמר את זה, והוא אומר את זה. מה, זה יש לך יותר סתירה מזה? ודאי שזה סתירה. זה כן. אתה רואה? בסוף אני נמצא. אלא, הכוונה היא שהוא אמר דברים, רק דברים שרבו אמר. אבל רבו לא ידע שזה מה שהוא אומר. לכן, הוא אומר דברים שלא שמעתם אפילו אוזן רבו. מעולם, אבל זה לא היה דבר אחר ממה שאמר רבו. זה הכוונה. זה לא וריאציה. הוא מגלה לך מה כתוב שם, מה נאמר שם. זה כמו שכאשר הרב הנזיר סידר את אורות הקודש, לפי נושאים, לפי פרקים, לפי שיטה, הרב קוק אמר, אני מגלה את עצמי. כן? אבל לא ידעתי שזה מה שאני אומר. עכשיו הוא יודע. כן? יש שיטה. מה זה? ככה זה. ראייה טובה. עכשיו, אם כך, אז איפה היינו? כן, אז לכן צריך שיהיה רבו. וגם אם הוא מחדש, הוא לא יכול לחדש, אלא מתוך מה שאמר רבו. אז בואו נראה עכשיו מה אומר המהר"ל על המדרש הזה. ובהימצאו בשלושה הכנות, בחינות האלה שהיא מצד המקבל, ומצד הנותן, ומצד הדבר שהוא מקבל, אזי היא הפקר אצלו ונמצאת לו, באין ספק. כלומר, אם הוא עשה כל מה שצריך, ההכנה מצד רבו, מצד התורה ומצד עצמו, התורה ללא שום ספק תהיה אצלו. זה ההפך, דיברנו על זה כמה פעמים, זה ההפך ממה, כן.
מה זאת אומרת, אז יפקר אצלו.
יפקר אצלו.
מה זה, הביטוי המילה הפקר?
לא, בגלל שאמרו שהתורה היא הפקר. נכון? שמים, אש ומדבר הם הפקר. אז לכאורה סותר את זה שניתנה לישראל. אז זה צריך להיות להינתן למי שיודע להיות הפקר. מצד רבו, מצד תורתו, מצד עצמו. כן, הפקר הכוונה שהיא ממש שלו. כן? יש אמירה, יש אומרים אצל הלמדנים בישיבות, דבר שאין לו מקור, אבל הוא כנראה נכון. שאם יש איזשהו חפץ, שאין שום אפשרות שמישהו יקנה אותו מלבד אני, הוא שלי. גם אם לא עשיתי מעשה קניין. בסדר? מה? למשל, אם מישהו יאמר, הדבר הזה הוא הפקר רק לפלוני. מישהו שיש לו רכוש, הוא אומר, הרכוש הזה הוא הפקר רק לפלוני. אז זה יהיה שלו.
זה לא להלכה.
מי אמר לך?
שמעתו פעם שהרב אחד שהפקיר, והאמר, הפקר לכל העולם חוץ לפלוני. לכל העולם מותר, הפקר חוץ לפלוני.
אז זה לא הפקר.
נראה לי.
נכון, אתה צודק, יש משהו כזה, צריך למצוא פתרון. נו, יאללה, נמצא כבר משהו. טוב, והנה, ההכנה, אז זאת אומרת שיש, שהתורה צריכה לי, זה בדיוק ההפך, אופן נתינתה, מאשר בפילוסופיה. בפילוסופיה, המעלה היא של הרב. ביהדות, המעלה היא של התלמיד. לכן, אדם גדול נקרא תלמיד חכם או תלמיד חכמים. במה הוא גדול? תראה ממי הוא למד. מה שאין כן אצל הפילוסופים, אומרים תראה כמה הוא גדול, תראה את מי הוא מלמד. זאת השאלה, האם אדם הוא גדול, הרב הוא גדול מצד שיש לו הרבה תלמידים, או שהוא למד מגדול? אז אצל הפילוסופים אומרים תראה, הוא ענק, כולם באים לשמוע אותו. ואצל ביהדות אומרים, תראה, הוא ענק, הוא למד מפי הגבורה, הוא למד מפי משה, הוא למד מפי וכו'. כן. יש בגמרא סיפור על בר כפרה, שהגיע לבית המדרש, שאלו אותו, מה אתה בא לעשות כאן? אמר, באתי ללמוד תורה מפי רבי, רבי יהודה הנשיא. אמרו לו, הגון אתה ללמוד תורה מפי רבי? מי אתה ומי הוא רבי? זאת אומרת שאתה תלמד אצל רבי. אמר, וכי הגון הוא משה ללמוד מפי השכינה? כן. לא, מה?
רבי ישמעאל ועבדן.
כן, גם כן יש משהו כזה?
נצטרה.
מי נצטרה?
אבידן.
אבל יש איזה היגיון, זאת אומרת, אפילו משה באמת לא ראוי. אף על פי כן, הוא הגון. מצד שהוא מכין את עצמו כמקבל. כן, מה אתה אומר?
למה אז הגאונים לא קוראים בני גאונים?
גאון זה ראש ישיבת גאון יעקב, ככה זה במקור. ראש גאון בגמטריה 60, שבקי ב-60 מסכתות. הוא מעשה ביום עיון שבו כתבו, ידברו הרב הגאון, הרב הגאון, הרב הגאון, את הרשימה של רבנים גאונים שידברו. ובסוף כתוב, בסוף ידבר גם הרב הגאון האמיתי, טוב, והנה, ההכנה צריכה אליו, עכשיו הרב המהר"ל נכנס לפרטים, אתה שאלת איזה הכנה צריכה להיות לתורה, מה אני הבטחתי? שאמר על ידבר על זה. טוב. והנה, ההכנה הצריכה אליו מצד בחינת עצמה, היא שיהיה חושק ונחשף מאוד לקבלה, ושותה בצמה את דבריה. לכן ניתנה במים, להורות שצריך להיות נחשף לה. כאשר נחשף הצמא הזה למים, כי עניין כל צמא לכול המים. שתהה בעיניו כמים קרים על נפש עייפה. מצד בחינת רבו, צריך שיהיה מורה רבו עליו, כמורה שמיים. עד שנדמה לו כאש, אשר האדם ירא ממנו ביותר, שלא יקווה בגחלתו. בשבת אמר רב גידל, אמר רב, כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו, ואין צפתותיו נוטפות מור, תכוונה וכו'. גם אמרו, הווה זהיר בגחלתן של חכמים, ואף כל דבריהם כגחלי אש, זהו שניתנה באש. אז אם כן, למדנו אש ומים. מים זה מצד ההשתוקקות אל התורה עצמה, מצד שהיא נדמת לו כמים, שהיא מצרך הכרחי, חיוני. אש מצד רבו שמלמדו, שיש לו מורה שמיים בפניו. וההכנה השלישית, שמצד בחינת עצמו, הוא שצריך שישוב את עצמו כאילו איננו דבר ומציאות לעצמו, ושאינו כלום כמדבר הזה. אם כן, למדנו שלוש הכנות, מצד התורה עצמה, מצד רבו ומצד עצמו, כן?
לא הבנתי, מה שפה מוסבר זה מצד עצמו, לא מצד התורה. מה התורה צריכה להכין את עצמה?
לא, אז הוא מסביר לך.
יש מצד רבו, מצד תמיד אני יכול להגיד, שיש איזה הכנה הזאת, בני אדם. מה התורה, היא צריכה להכין את עצמה, שהיא עוברת מהרב התלמיד?
הוא לא אמר שהתורה צריכה להכין את עצמה. אלא צריכה להיות הכנה בו, מצד התורה עצמה. זאת אומרת, שלושת ההכנות האלה הן הכנות במקבל. גם האש, גם המים, גם המדבר. שלושת אלה הם הכנות במקבל. אבל יש שלוש בחינות בהכנה הזאת. ההכנה מצד חשיבותה של התורה שאותה הוא רוצה ללמוד. ומהי חשיבותה של התורה שאותה הוא רוצה ללמוד? שהיא נדמת לו כמים, שהוא צמא לה. זה לא מצד התורה, התורה היא מיידת השם. וכאן, אותו דבר לגבי רבו. רבו נדמה לו כאש. למרות שרבו לא מדמה את עצמו לאש. רבו לא צריך לעשות שום דבר. אבל בעיני התלמיד הוא כאש. וביחס לעצמו, רואה את עצמו התלמיד כמדבר, שהוא רק מקבל. זה הכוונה.
הרב לא עושה הכנה?
זה לא ההכנה שמדובר עליה כאן. מדובר שהרב יש לו כבר תורה. מה? זה בסדר, אבל לא על ההכנה הזאת מדובר. הרב צריך לדעת ללמד, זה נכון. אבל זה לא המצד הזה שנאמר שהתורה ניתנה באש, מים ומדבר. כן.
אפשר להגיד שהתורה אינסופית, ואנחנו כן סופית, יש
כמו.
אז לקבל משהו
מהאינסופית,
צריך להכין את עצמנו בכושר, לקבל את האינסופית.
זה להיות מדבר.
אם מוכן לקבל את זה, אז
אתה צודק, אבל מצד איך הכלי מוכן? הוא אומר שיש שלושה צדדים בכלי. יש הכלי מצד היותו מקבל, זה הצד של המדבר. יש הכלי מצד שהוא מחשיב את התוכן שבא אליו, זה מצד היות המים. ויש, הוא מחשיב את מי שמעביר לו את זה, שזה רבו, כאש. פשוט. מה, מהשמיים אפשר ללמוד כלום?
מאש
אפשר ללמוד, עד רבה. זאת אומרת, זה אומר שהנושא הוא רציני. זה הכוונה שאני לא מזלזל. זה המשמעות של אש, מה זה אש? זה רציני. זה לא, אפשר להגיד ככה.
יש פה
יראה. יש פה יראה. מה זה היראה? יראה זה לא שיתוק של ההכרה. אלא שיש לי יחס רציני אל הנושא הנלמד. זה לא לכל כיוון אפשרי. כן, זה אחד הדרכים להסביר מה שרבי עקיבא אמר, כשתגיעו לאבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים. שיש טהור זה דבר חזק. מים זה נוזל. לפעמים נראה שעניינים של מעשה מרכבה, מעשה בראשית, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, זה פואטי, זה מים. אז הוא אומר, לא, אל תאמרו מים, זה שיש טהור. זה משהו, מה?
מה עם תלמיד שמחכים את רבו?
אז זה נכון, אבל הוא לא מדבר על זה כאן. למה הוא לא מדבר על זה כאן? כי יש למהר"ל עיקרון שהוא לא אלוה, ולכן הוא יכול לדבר על דבר אחד בבת אחת. הוא לא יכול לדבר על שני דברים בבת אחת. זה חיסרון של המהר"ל, זה אנחנו מסכימים. אבל אני חושב שהוא לא נפגע מזה. וזה גם לא פוגע ביחס שלנו אל המהר"ל, שאנחנו אומרים שהוא לא יכול להגיד שני דברים בבת אחת. כן, הוא מדבר מצד ההכנה של התלמיד. כן.
מה מיוחד בשלושה הדברים האלה? בכל דבר שגלמד, פיזיקה, גם צריך את זה. מה מיוחד בתורה?
לא, בפיזיקה אני לא צריך להיות כמדבר. אם בפיזיקה אני צריך להיות כישרוני. גם אם יש לי דעות משלי ויש לי גאווה, אני יכול ללמוד פיזיקה. כן.
So what? לא מצד שאמרנו נעשה ונשמע או משהו.
נכון.
זה גם המהר"ל אומר במקום אחר. אבל פה בסך הכל הוא מדבר מצד הבן אדם עצמו, איך הוא קולט את התורה.
נכון.
שניתנה בכפייה.
אמת? אמת לאמיתה. דברים צחים וברורים.
כן. לפעמים זה נראה כאילו יש סתירה.
לא, זה שני צדדים. אתה יודע מה זה? הרי... גם המהר"ל שמזכיר הרבה שהתורה ניתנה בכפייה, מסכים עם העובדה שאמרו נעשה ונשמע.
זה ברור, אבל לא מצד הנעשה ונשמע, אלא מצד...
בסדר,
מצד...
אבל...
התורה עצמה שאמרה נעשה ונשמע, הייתה בעיה
עם... מסכים, אבל צריך בכל זאת שיהיה איזשהו ערך לנעשה ונשמע, שאם לא כן, בגלל זה לא צריך להיות כתוב בכלל. מספיק לכתוב רק את הכפייה. אז לפעמים המהר"ל מסביר עניינים ששייכים למהות התורה מצד היותה כפויה, ולפעמים מסביר מצד היותה רצונית. בסדר? כן.
כמה חשוב מבחינת המדבר לכאורה גם ידיעות?
לא. המדבר זה לא ידיעה, זה ההפך.
מה זה ידיעה?
כן, אבל היא לא ידיעה. התורה היא דיבור. עכשיו, כדי שאני אוכל למשל להקשיב לך, אנחנו מדברים הרי. כדי שאוכל להקשיב, אני צריך להשתיק את המילוי שלי ולחשוב... להיות מוכן לזה שיש לך מה להוסיף לי. אז כשאני מקשיב למישהו, אני כמדבר מול מה שהוא אומר. אם את, לעומת זה, אם זה חוכמה, אני לא צריך להשתיק שום דבר. אני עצמי, אני מוסיף רק. מה שאין כן בדיבור, שאני לגמרי פנוי. אם לא, לא קלטתי מי אתה. כי קלטתי את חוכמתך בלבד. אוקיי? טוב. איפה זה? ואפילו הוא חכם גדול. צריך לבחינה זאת. שאם יהיה נחשב בעיני עצמו, איננו ראוי לקבלתה כלל. כי אין סגולת הקבלה כי אם למישהו חסר. וכאשר אמרנו למעלה, שיעור מספיק. לכן ניתנה תורה במדבר. טוב, אז מה יעשה החכם הגדול? יש אדם שהוא חכם גדול, אומרים לו תהיה כמדבר. מה, הוא ישקר לעצמו? הוא מבין את השאלה. הוא אומר, המהר"ל אומר לו, אתה החכם הגדול, תהיה כמדבר. אבל אני חכם גדול, מה אני אעשה? לא, אני לא מדבר. כן, העניין הוא שאף על פי שהוא חכם גדול, הוא צריך לא להחשיב עצמו. לא יהיה נחשב בעיני עצמו. מצד שהוא מכיר את המגבלות של החוכמה הזאת. הרי לפעמים אפשר לחשוב... אנשים רבים על מעמדם, כן? אחד אומר, אני רוצה מקום יותר מכובד בבית הכנסת. השני אומר, מה פתאום, אני מכובד ממך וכו'. מה זה? זה כמו שני גרגירי חול, שרבים מי יהיה למעלה ומי למטה, מול מערכת השמש. אז זה שני גרגירי חול. אז בנכון שבין גרגירי החול, זה משמעותי, כן? כי הגרגיר יכול להיות למעלה מגרגיר אחר, אבל זה רק גרגירי חול. לעומת כל ההוויה הקוסמית. אז אם האדם שיש לו מעלה על חברו, כי הוא חכם גדול, הוא רוצה ללמוד, הוא צריך לדעת שהוא רק כגרגיר. ולכן לא יחשיב את עצמו מול החוכמה האינסופית. ובהצטרף, אלו שלושה בחינות, בדמיון שלושה דברים הללו שניתנה בו, אזי יפקר אצלו וראויה אליו שיקבלנה מצד השלושה דברים הנזכרים. טוב, עד כאן הפירוש השלישי או הרביעי כבר. עכשיו אנחנו מגיעים לפירוש נוסף. ועוד יש לפרש. בטעם נתינתה באלו שלושה דברים. לומר כי כלל התורה, הכל הפקר ואין חלק ממנה שישאר מבלי שיהיה הפקר לכל דורש ומבקש, עם מקרא, עם משנה, עם תלמוד. זאת אומרת, מה שאמרו שהתורה היא הפקר לכל, שהסברנו עכשיו מצד המקבל, עכשיו אנחנו מדברים מצד מהותה. שלא ייתכן לומר שהתורה היא רכוש, או אפילו חלק ממנה, רכוש של חוג מסוים. אם זו תורה, זה שייך לכולם. בין שמדובר במקרא, בין שמדובר במשנה, בין שמדובר בתלמוד. הכל שייך לכל, לכל דורש מבקש, כן. יפה. הדימוי יפה, כן? זה שהתורה כגוש פלסטלינה, שכל אחד עושה בה ככל אשר יחפוץ. כן, כן, זה נכון, ממש ככה. זה נכון, אבל זה חמור רבותינו, החיים לא פיקניק. בסדר? יש ביטוי שהיו אומרים אותו אצל יהודי צפון אפריקה, תאורה פיידקום יא יהוד, התורה בידכם יהודים. זאת אומרת, תעשו מה שאתם רוצים, שלכם. כן. הגוש של פלסטלינה זה ביטוי יפה, אני הייתי מעדיף אולי הדימוי למרשמלו, מכמה סיבות. א', כי זה רך באותה מידה, ב', זה גם אכיל. זה נגמר, נכון. כן. אבל זה רק למי שקיבל רשות, למי שזה מרשמלו. כן. מה אתה אומר?
מה אתה אומר אם מישהו אומר, התורה שלמדתי זה שלי. זה באמת שלו?
כן, זה שלו. אבל זה, אם הוא למד ברצינות. כן, זה מה שכתוב, בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומה ולילה. או שהיא תורת השם, או שהיא תורתו. עד שלא הגבה היא תורת השם, מי שהגבה היא נעשית תורתו. כן, יש, פעם שאלו את החפץ חיים על משהו שהוא אמר, שאלו אותו איפה זה כתוב. הוא אמר, מה זאת אומרת? כאן זה כתוב. עכשיו, כל אחד יכול להגיד את זה? לא נראה לי. אבל מי שיש לו תורה באמת, הוא יכול להגיד את זה. כן, טוב. ועוד יש לפרש בטעם נתינתה באלו שלושה דברים, לומר כי כלל התורה הכל הפקר ואין חלק ממנה שישאר מבלי שיהיה הפקר לכל דורש ומבקש, אם מקרא עם משנה עם תלמוד. ובוודאי לימוד מקרא בעצמו הוא בדמיון המדבר, שבזה לבד לא יצא לפועל כלום, שהרי אף מצווה אחת אי אפשר לקיים על מכונה מתוך המקרא, כי אם על ידי התורה שבעל פה. אבל לימוד המשנה הוא כמו ששותה מים לצמאו, מרווה צמאונו עד שאינו בכלל צמא עוד. אמנם שיהיה ניזון ומתפרנס לגמרי, עד שיהיה שבע, אין זה רק על חידוד התלמוד. בהוויות דאביי ורבא נותן פרנסה לאדם נפשו כסובעו, והוא הנקרא אש, ואשר נאמר עליו, הלא כל דברי כאש. כי הפלפול והחידוד, המסע ומתן, הוא האש ממש. ומבלי הערכת ראייה, הוא דבר מפורסם. וכל זה הוא הפקר לכל הרוצה ליטול. לכן הוא אומר, מה זה תורה ניתנה במדבר, במים ובאש? מקרא, משנה ותלמוד. הכל הפקר. עד כאן ההסברים. אני חושב שמשהו כמו חמישה או שישה הסברים מצאנו מדוע התורה ניתנה במדבר, מים ואש. כן. האם הכוונה גם לגויים שיכולים לעסוק בכל חלקי התורה? התשובה היא לא. למה? לפי אותם המדרשים שאומרים שהם לא רצו לקבלה. עכשיו, למה לא רצו לקבלה? על זה כבר דיברנו על איזה ארבעה פירושים שונים. עכשיו, כיוון שהוא סיים את הדרשה על תורה ניתנה באש, מים ומדבר, לכן הוא ממשיך בביאור המקראות שהוא החל בהם בתחילת הדרוש. ואמר, בחודש השלישי רצה לומר, כמו שניתנה במדבר שהוא המקום הראוי ומוכן ביותר אליה ככל אשר עוררנוך עד עכשיו, כך ניתנה בעת וזמן הראוי ומסוגל לזה, כי הזמן והמקום שייכים ומתייחסים זה לזה, שהמקום הוא בארץ והזמן הוא התולה במערכת השמימי וגלגליו. ולפי האסטרונומיה הישנה, שיש הארץ זה המקום היציב, הגלגלים זה מה שבתנועה, לכן היחס של כמו הארץ מיוחסת אל המקום, ואילו הזמן אל מה שבתנועה, דיינו גלגלי השמיים. כן? זה אמנם היום ידוע כלא נכון, אבל מה אכפת לנו? ומפני כי התורה אינה נופלת תחת הזמן וגדרו, כי כל דבר שכלי איננו בגדר הזמן, לכך אין ראוי לנתינתה כי אם החודש השלישי. אז זה דבר שהוא קצת תמוה. אם אתה אומר שלתורה אין זמן, אז למה היא ניתנה בזמן? למה יש זמן שמתאים לנתינת התורה אם היא לא בזמן? כן, מה אתה אומר? אבל למה יש זמן מתאים למתן תורה? זה מה שלכאורה לא מובן. הרי אם התורה היא מעל הזמן, אז היה צריך שהיא יכולה להינתן בכל זמן או בשום זמן. אבל למה יש זמן מיוחד למה שהוא מעל הזמן? זאת השאלה. זה הכלי הישראלי, מצד הנפש, אבל מצד הזמן. למה יש זמן לנתינת התורה? אבל מהו הזמן הזה? הרי אם, לפי זה כל זמן היה מתאים. מה זה משנה אם זה בסיוון, בשישה בסיוון, או שזה כף ג' בשבט, או י' ג' באלול? זה יכול להיות אותו דבר.
תאריך של תומת הגלות ויציאת מצרים.
אז צריך לברר, אבל מה זה קשור למעל הזמן? זה דבר שהוא מעל הזמן. זה דבר שצריך בירור. ברוך השם, יש לנו פתרון לשאלה הזאת. זה לקרוא את המערד. כן, אני רק רציתי להסביר מה הרקע לדברי המערד, כי דברי המערד לכאורה משונים, כן? מה אתה אומר? טוב. ומפני כי התורה אינה נופלת תחת הזמן וגדרו, היא כל דבר שכלי איננו בגדר הזמן, לכך אין ראוי לנתינתה כי עם החודש השלישי. למה? כי השלישי זה לא זמן. השלישי הוא לא זמן. למה? כי השלישי הוא באמצע. והאמצע אין לו גדר. נסביר את זה. כבר ידענו, כי כל זמן יתחלק בעניינו לעבר ועתיד. והעתה, עתה זה ההווה. הוא השלישי הממוצע ביניהם, הוא מחבר הזמן יחד. כי על ידו יחוברו העבר והעתיד מהזמן. כלומר, שלישי זה הווה אבסולוטי. ההווה הוא לא זמן, כן? ידוע שבעברית יש רק שני זמנים מבחינה דקדוקית, עבר ועתיד, ואין בעברית צורה להווה.
מה זה
הווה? זה נקרא בינוני. כן, למשל, כשאתה אומר אכלתי, יפה, אכלת, אכלת, אכל, אכלה. אם כן, אנחנו רואים שלכל גוף יש עטייה אחרת. לעומת זה, אני אוכל, אתה אוכל, הוא אוכל. מה זה אומר? שזאת לא, זה לא פועל, אלא תואר. אני מתואר בתור אחד שאוכל. אז זאת אומרת, זאת פונקציה, זאת לא פעולה. לכן בעברית, ההווה נקרא בשם בינוני. בסדר? יש שני סוגי בינוני, לפי הדקדוק. בינוני פועל, בינוני פעול. אם זה אוכל או אכול. כלומר, אם זה אקטיבי או פסיבי. פעיל או סביל. עד כאן ברור? אז לכן אומר כאן המהר"ל, למה אין זמן בעברית להווה? כי ההווה לא קיים. ההווה הוא המפגש בין העבר לבין העתיד. וזה כל הזמן בתנועה. זה כמו למשל שני קווים שעושים X, וכל הזמן זה נע. כן? כלומר, מה שהיה עבר הופך להיות עתיד, והעתיד הופך להיות עבר וכו'. אז... לפי זה אתה אומר, שני, אחד באמצע, נכון. אבל איך אני מתוודע לאמצע? רק אחרי שיש שני קצוות. כלומר, אני לא יודע על השני שהוא אמצעי אם אין שלישי. אז לכן רק השלישי יכול להיות אמצעי.
לא יותר פשוט להגיד שהשלישי יותר משובח?
במה הוא יותר משובח?
אנחנו רואים ערך שלישית בבהמה, בכבש, בילדים שאומרים שלישי משובח.
אתה צודק. אבל זה לא מתרץ את שאלת הזמן. הרי הבעיה שלנו היא זה שהתורה היא מעל הזמן. זה מה שאנחנו רוצים לתרץ. לא זה שהתורה משובחת.
זה לא, אבל אתה נתן ביום השלישי,
הכי טוב. אני מסכים איתך, ביום השלישי, נאמר פעמיים כי טוב, זה הכי טוב שיש. הבעיה היא שזה לא מתרץ לנו את הקושיה. הקושיה שלנו היא לגבי זה שהתורה היא מעל הזמן. מה בשלישי הוא מעל הזמן? זה השאלה שמטרידה אותנו. איך יכול להיות שמה שמעל הזמן ניתן בשלישי? והתשובה של המהר"ל היא, משום שהשלישי הוא כנגד ההווה שאין לנו זמן.
אז אין הווה ביהדות?
אין מה?
אין הווה.
אין הווה, בעברית אין הווה.
אנחנו מזברים, והוא היה, והוא הווה, והוא יהיה.
נכון, אז מה זה? נכון. הווה, במובן האמיתי של המילה, זה הנצח. כן. למשל רבי עמנואל חי ריקי, בא למשנת חסידים. בספר יושר לבב מסביר ששמו של הקדוש ברוך הוא בעולמנו זה י' כ' ו' כ', נכון? הכוונה מהווה תמיד, הוא כל הזמן מהווה. אבל מתי, אבל איך קוראים לו לפני שהוא מהווה? אז הוא אומר קוראים לו הווה, ה' ו' ה'. עכשיו הוא אומר כשהוא החליט לברוא הוסיף את הכוח של הפעולה המתמדת, היוד, אז זה יוד כ' ו' כ'. ברור? אז זאת אומרת שהשם הווה איננו מציין נקודה בין העבר לעתיד בצד האמת, אלא הוא מציין את הנצח, שהוא מעל הזמן.
מה הכוונה פה דבר שכלי?
שכלי, המילה שכלי במהר"ל, פירושה רוחני. אין צריך לעשות פעם לקסיקון ברור של מונחים במהר"ל. שכלי, כלומר, מה שנקרא אינטלקט, אין חוכמה. או תבונה, יש הרבה ביטויים אחרים. אבל שכלי במהר"ל פירושו רוחני.
זה אומר שמופשט?
כן, מופשט או פשוט, יש גם מושג של פשוט במהר"ל. פשוט במהר"ל הכוונה ראשוני, שממנו מרכיבים דברים נוספים. ובמדרש, עכשיו אם זה כך, צריך להסביר לנו קצת יותר על מהות הזמן. זו אחת השאלות הגדולות בפילוסופיה בכלל, מה זה הזמן. יש כל מיני שאלות. יש השאלה של מהו הזמן, היא שאלה גם פיזיקלית, גם פילוסופית וגם מוסרית. יש למשל נטייה אצל חלק מהפיזיקאים לראות את הזמן כנתון אובייקטיבי. כן? היום כבר לא חושבים כך. הזמן הוא פונקציה של המסה וכדומה. אבל יש גם תפיסה אקזיסטנציאלית של של הזמן. אני חווה את הזמן. יש גם המושג של זמן הברגסונידי. אצל ברגסון, הזמן זה המפגש בין האדם לבין העולם. לפי קאנט, הזמן זה כולו סובייקטיבי. מה ביהדות? ביהדות יש דנים בזמן מהבחינה המוסרית. כלומר, היהדות עוסקת יותר בשאלה מפני מה יש זמן, מאשר מהו הזמן. אותו דבר לגבי המקום. לא מהו מקום, מהו מרחב, אלא מפני מה יש מרחב. ואז זה הופך את כל שאלת הזמן והמקום לשאלה מוסרית. ואם הפתרון הוא מוסרי, שזה השלכות מעניינות. כי הזמן והמקום נחשבים לשני פרמטרים הכרחיים אך זמניים. זה מאוד מוזר. דבר שהוא הכרחי הוא גם זמני. כי הוא הכרחי מבחינה מוסרית. לפי זה גם הזמן הוא זמני, וגם המקום הוא זמני. מה פירוש הדבר? למה צריך בכלל מקום? כי אם לא היה מקום, אני ואתה היינו אותו דבר. בזכות המקום, אני לא אתה ואתה לא אני. פשי, זה יופי. אז אנחנו גם יכולים, אז מכאן ואילך, לאהוב. אפשר גם לסנוע. יש מערכת יחסים ביני לבינך. זה המקום. כלומר, העולם המוסרי הוא אפשרי אם יש מקום. אבל העולם המוסרי דורש גם לעמוד בדין. לזכות בעצמי. אם ברגע שאני מופיע במציאות, אני נברא, אני צריך מיד לעמוד בדרישות של מידת הדין, אני לא יכול. כי עוד לא קניתי את הזכות. אז מה אני צריך? זמן. שיתנו לי זמן. נותנים לי, אז בעצם הזמן המוסרי, זה מה שאנחנו מכנים בעברית מידת הרחמים. כלומר, זה האפשרות לקנות ישות, למרות שבהתחלה לא היה לי. זה לפי זה של המקום ולזמן, יש צורך מוסרי, וכאשר ההישג המוסרי יושג, כאשר האדם או הבריאה בכלל יקנו את זכות קיומם, לא נצטרך לא זמן ולא מקום, ניכנס לנצח. מובן?
זה יכול להיות אולי קשור הרב לעניין שמחשב את פיגול, וחוץ למקומו וחוץ לזמן.
יפה, 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 אתה צודק. זאת אומרת, מחשבת פיגול היא מחשבה שמחוץ לזמנו ומקומו. כן, כשהוא מדבר שמה על הקודש, אז חוזרים על שורשי המציאות. כן, דבר שלא מצאנו אותו בשאר דברים שמחשבה פוסלת. ונהיה קודשים, כן, מחשבה פוסלת. יפה. זה החידוש השני היפה שלך היום. כן? לא, תכתוב, תכתוב את הדברים. כן. לא, אז הנצח זה לא זמן בלתי מוגבל. הנצח זה לא זמן בכלל. זה אינסוף. ואינסוף, אנחנו תופסים את המושג של אינסוף בתור תוספת על הזמן. אבל כשאתה מגיע אל הנצח, אתה חווה את זה אחרת לגמרי. אפשר להגיע. מה? מה? לא, אתה נפגש. זה לא נקרא אתה מגיע, זה נקרא אתה נפגש. במפגש יש התעלות של האדם. זה מה שנקרא יפה שעה אחת בעולם הבא. מכל חיי העולם הזה. אז מה דיברנו על זה? בגלל מהות הזמן. כן, המהר"ל הולך לדבר איתנו על הזמן, אך זה קצת הקדמה, שלזמן יש ערך מוסרי. עכשיו, האמת היא שהמילה זמן בתנ"ך מופיעה רק בספרים מאוחרים. בספר, במגילת אסתר, נכון? לעשות את ימי הפורים האלה בזמניהם. כמו כן גם בספר דניאל, עד זמן ועידן. עד זמן ועידן. גם בספר נחמיה, קורבן העיצים לעיתים מזומנות. רק בספר קהלת, שצריך לדון מתי הוא נכתב, מופיע המילה זמן. לכל זמן ועת לכל חפץ. מה? לא, זאת מילה ארמית. זימנה זאת מילה ארמית שחדרה לעברית. כן, משון הזמנה. כן, מזדמן. מה זה מזדמן? זה המפגש. אבל בעברית של התורה למשל, בתורה לא תמצאו את המילה זמן. אלא יש ביטויים אחרים. יש עת ויש מועד.
זמן בערבית.
מה ב?
גם בערבית.
זמן. בערבית?
סמן.
סמן בערבית? לא יודע. אתה בטוח? בזין? זין ממנון? אתה בטוח? כן? זמן זה בערבית?
אין
זמן. אתה אומר, זמן זה בערבית גם. בסדר, זה מילה שמית. לא אמרתי שהיא לא מילה שמית. רק שאני אומר שבעברית של הנביאים היא מאוחרת. ולכן היא חשודה כמשהו קצת זר לשפה המקורית. כי אם לא, אז התורה הייתה משתמשת במילה הזאת. אז התורה לא משתמשת, היא אומרת לעומת זה עת ומועד. מה?
מעולם.
עולם, כן. עולם זה זמן בלתי מוגבל. מעולם ועד עולם. זה כן. אבל זה המשמעות אגב של הפסוק, גם את העולם נתן בליבם. מה זה העולם נתן בליבם? את הנצחיות. את הזמן הבלתי מוגבל נתן בליבם. אבל בואו נתקדם קצת. אז מה זה עת ומה זה מועד? מועד זה מלשון ועד, פגישה, ונועדתי לך שם. יום מועד, יום שבו נפגשים. נכון? נפגשים ביחד. זה נקרא מועד. מה? פר ברנגן. נכון. זה מילה שמופיעה בתורה מן הסתם. לא זוכר איפה, אבל זה כתוב בתורה. פר ברנגן. אתה צודק. עכשיו, אז אם כן, מה זה המועד? המועד זה זמן שבו פוגשים את העתה. מה זה העתה או עת? עת משון הווה, כן? כלומר, הרבה במשל יש אלבום תמונות, זה דבר מטעה. ראיתם פעם אלבום תמונות בחייכם? ראיתם, נכון? כן, זה כאילו אתה לוקח איזשהו קטע בזמן, כאילו אפשר להנציח אותו. מצד האמת זה בלתי אפשרי. אתה לא יכול להבין את הסיטואציה אם לא ראית מה לפני, מה אחרי. אז זה מין אשליה. אשליה של עתה. אבל בעולם האבסולוטי, אפשר לומר שיש עיתים. ואז יוצא שכל המהלך של הזמן בהיסטוריה הוא מפגש בין העיתים לבין הזמן. המפגש הזה קוראים לו מועד. עד כאן ברור? מתוך כך אפשר לקרוא את המהר"ל. ובמדרש. קהלת רבה, פרק ג' לכל זמן, ועת לכל חפץ תחת השמיים. שם יש עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע, עת מלחמה ועת שלום. יש 28 עיתים שם. 28 עיתים שמופיעים במהלך הזמן. אז אומר כאן המדרש, זמן היה לו לאדם הראשון שיכנס לגן עדן, שנאמר, ויניחהו בגן עדן. וזמן היה לו שיצא משם, שנאמר, ויגרש את האדם, וגומר. טוב, אם אני לוקח כפשוטו את המדרש הזה, זה סותר כמה יסודות ביהדות. למשל, הבחירה החופשית, יפה. יוצא לפי זה, שכל הנושא של חטא אדם הראשון, אינו אלא בלוף אחד גדול. אומרים לנו שאדם הראשון חטא, כשמצד האמת לא הייתה לו ברירה. הפילו עליו תיק. מה? תפרו לו תיק, בדיוק. תפרו לו תיק ואמרו, אתה לא בסדר, אכל את זה. היה באמת, כן? זה דבר כמו הקעת הסלע של משה. כן, הרי רש"י אומר דבר אכזרי מאוד. משה היכה בסלע, זה לא מצא. אז דיבר אל הסלעים. זה, בקיצור, הסלע נכון הלך וברח לו. ואחר כך הוא חזר, ואז הוא היכה אותו. בקיצור שם, לא זוכר בדיוק את הפרטים, אבל רש"י מתאר שלא הייתה ברירה למשה אלא להכות בסלע. עבדו עליו. כן? עכשיו, זמן היה לו לנוח שייכנס לטבע, שנאמר בוא אל הטבע. וזמן היה לו לצאת ממנה, שנאמר צא מן הטבע. וגומר. זמן היה לו לאברהם, שתינתן לו המילה, שנאמר ואתה את בריתי תשמור, וזמן היה לבניו להימול, בשני מקומות, אחת במצרים ואחת במדבר, שנאמר כי מולים היו כל העם היוצאים וגומר. מה זה? לא, אני לא יודע אם זה אומר שהוא הולך בתוך הזמן. זה אומר שיש נקודה שאליה הוא צריך להגיע. ואז היא מכריעה, הנקודה הזאת. השאלה היא, לא, השאלה אם הנקודה הזאת מופיעה בתאריך X או בתאריך Y, יכול להיות שזה כן תלוי באדם. זה כמו שלמשל, הקדוש ברוך הוא גילה מראש שגלות מצרים תהיה 400 שנה. וגלות בבל 70 שנה. וגלות אדום 1880 שנה. הכל כתוב. השאלה היא, אבל כשאתה עושה את החשבון זה לא יוצא. כן, הרי בני אפרים טעו לגבי 400 שנה. וגם משה לא ידע לגבי 400 שנה. וגם ירמיהו התבלבל עם זה. ודניאל התבלבל עם ה-70 שנה. וגם במשך הדורות הרבנים גם כן התבלבלו עם... מה? החשבירוש. הרבה, כולם התבלבלו. כן, גם נבוזר, גם קראו לו בלשצר. כולם התבלבלו. אז השאלה היא, למה בכלל ניתן קץ אם אפשר לדעת? כן? זאת אומרת, אם היית אומר, התורה לא אומרת בכלל קץ, בסדר, זה נעלם. אבל התורה תורחת, התנך כולו תורח לתת לנו קיצים, ואי אפשר לכוון בהם. פשוט מאוד. משום ש-70 שנה זו אמת. אבל ה-70 שנה מחכים לאישור נחיתה. ברגע שיש אישור נחיתה, אז זה מתלבש על המאורעות שצריך. אותו דבר לגבי 400 שנה, אותו דבר לגבי הקמת המדינה. זאת אומרת, יש מספר אופנים שבהם החשבון יכול לצאת. יש אופן כזה, אופן כזה, אופן כזה. אז מה יקבע? המציאות תקבע. זה בטוח יהיה 70 שנה, גלות בבל. אבל איך יהיה 70 שנה? למשל. אז זאת אומרת ש-70 שנה זה מהות. כן? יש משמעות, יש משמעות לזה שזה 70 שנה לפי זה. לא כדי לגלות לי מתי ניפדה, אלא כדי שנבין מה זה גלות בבל. זה דבר לגבי גלות מצרים וכו'.
אז כתה
היו גם? כן, ברור. כן, ברור. אבל כתוב, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, כי מלאכי ילך לפניך. נכון? קראנו בפרשת משפטים. אומר רש"י, מה זה מלאכי ילך לפניך? בישר לו שעתידים לחתו, ושכינה אומרת לא יעלה בקרבך. זאת אומרת, רש"י מבין, בניגוד לרמב"ן, רש"י מבין שזה אותו מלאך שהקדוש ברוך הוא רוצה לשלוח אחרי חטא העגל. אבל הוא אומר את זה לפני החטא. הוא אומר, כן, אבל ברור שיהיה חטא.
גם שאלה על המן, גם יכלו את המן 40 שנה. עוד לפני בכלל שחטאו חטא מרגלים.
טוב, זה שאלה ממתי נכתב הפסוק הזה. זה כבר, יכול שהוא נכתב אחרי 40 שנה. טוב. כן. יש לך קושיה על הפסוק, בסדר. אתה, יש לך קושיה על הפסוק, בסדר, אבל אני לא רוצה לפתוח את הסוגיה הזאת עכשיו, לא?
לא צריך לקשות משם.
טוב.
אם
אומרים,
70 שנה יהיה
גלות בבל,
ואז יהיה חורבן בארץ, ולא יודעים איך זה יקרה, כזה וכזה, זה לא אומר שיש משהו מתעלם מהקדוש ברוך הוא, שהוא יודע איך זה יפול, כזה וכזה?
לא, הקדוש ברוך הוא יודע, ברור שהוא יודע, אבל אנחנו לא יודעים. וזה ניתן לנו על מנת שנתאה. כן, זה מה שאמר המלאך שם לדניאל, יצרפו רבים ורבים ייקשלו, המשכילים יבינו. כן, טוב, איפה אנחנו? אז אמר רבי, ועת לכל חפץ תחת השמיים, זמן היה שתינתן תורה לישראל. מה, החפץ תחת השמיים זה התורה. חפץ מלשון רצון, כן? דבר שיש בו השתוקקות. אמר רבי ביבי, או ביווי, או ביווי, זמן היה לאותו דבר שהוא נתון למעלה מן השמיים, ועכשיו יהיה נתון למטה מן השמיים. ואיזו, זוהי התורה, עד כאן המדרש. הרי איננו רואות, כי אצל אדם, נוח, אברהם וישראל, אמר לכל זמן. ואצל התורה אמר, עת. כן? לכל זמן, ועת לכל חפץ תחת השמיים. כלומר, האופן, הזמן שבו ניתנת התורה, יש לו הגדרה אחרת מאשר שאר הזמנים. והוא לטעם שאמרנו, כי הדבר השכלי, מה פירוש המילה שכלי? רוחני, אפשר להגיד גם מופשט, שייך בו לשון העת, ושאינו נופל תחת הזמן כלל, רק שהעת שייך אליו. לכן בהיות העתה הוא המחבר הזמן, כי הוא תכלית העבר והתחלת העתיד, שזהו העתה, כנודע ליודע עניין הזמן. והעתה הנה, אם כן הוא השלישי, חיבור הזמן המתחלק לשני חלקי עבר ועתיד, ואיננו זמן בעצם, לכך לא נתייחד לנתינת התורה, כי אם החודש השלישי, ככתוב, ועת לכל חפץ, שהעת הוא אמצעי ומשולש בין שני גבולי הזמן. ומפני כי השלישי הוא המחבר בין השניים, והנה כוחו יעלה על שניים. לכן בחודש הזה מזלו תאומים, אשר נאמר על שני אחים שווים, והוא דבר מופלג בחוכמה. וראוי היה לנתן בו התורה, שהיא תאומי צבייה לישראל הנחשבים לגמרי כאחים תאומים. הרי לך כי כמו שהיה המקום המסוגל למתן תורה במדבר, שאין בו רק נבדלים מהגשם, כך הזמן המסוגל לדבר השכלי הנבדל מן הגשם, הוא החודש השלישי כמו שאמרנו. טוב, זה רק התחלה של הדיון, כי אחר כך הנושא של השלישי הוא יאריך הרבה שלום.
עוד שבוע.